בוקר טוב לכל הצופים בארץ וברחבי העולם. אנחנו קוראים בספר שלבי הסולם, כרכי תלמוד בבלי, בעמוד 239. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv, ושאלות מבחרות הקשורות לחומר הנלמד שאלנה בשידור חי. שלבי הסולם, כרכי חלק תלמוד בבלי, עמוד 239, מאמר מהי התפילה על עזרה ועל סליחה בעבודה. חז"ל אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול. משמע מכאן שהקדוש ברוך הוא עוזרו כן יכול לו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע האדם צריך לבקש מהשם סליחה על החטא? הלא חז"ל אמרו שהאדם בעצמו אין יכול לו, אלא בעזרת הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, השאלה העיקרית שלנו, שאנחנו כל הזמן מתוך העולם הזה, שאנחנו צומחים, אז אנחנו חושבים שאנחנו בכוחנו צריכים להשיג רוחניות, וצריכים להשקיע כוחות, ולפי השקעת הכוחות אנחנו נפרוץ ונשיג. אנחנו לא מבינים שכל העבודה שלנו, כל ההגיעה שלנו, היא כדי לראות שאנחנו לא מסוגלים, ואז לבקש מלמעלה כוח שכן נשיג. הכיוון הוא לא להשגת המטרה בעצם יוצא, אלא כל ההגיעה היא כדי לראות שאני לא מסוגל להשיג אותה. ולכן האכזבות וראיית ההצלחה זה דבר טוב, שאם אדם מבין שזה מה שצריך להיות, האכזבה הטוטלית בכל מה שהוא חשב שהוא יכול להשיג, זה תוצאה מצוינת. אבל אם הוא לא מבין את העיקרון, זה זורק אותו מכל הדרך ועוזב. אם אני לא מסוגל להשיג, ראיתי שאני לא מסוגל, אין מה לעשות, ועוזב באמצע. אלא מי שמבין את העיקרון הזה, שלא שוכח עליו, שהקבוצה, שהספרים כל הזמן מזכירים לו את זה, שאתה לא הולך להשיג רוחניות, אתה הולך להשיג חיסרון עליו, ועד כמה שאתה לא מסוגל להשיג אותו בעצמך. אז האדם הזה הוא מתקדם, וכל השלילה שהוא מגלה יותר ויותר בדרך, בשבילו זה כשל הרב, כי הדבר החשוב, עד שיתייאש סופית, ויצעק לבורא שיעזור לו.
נמצא, אם האדם חטא הוא לא אשם, כי מה הוא היה יכול לעשות אם הקדוש ברוך הוא לא עזר לו? ובכדי להבין זה, צריכים להבין מקודם מהו שורש החטאים. כלומר, מהו המקור והסיבה שזה גורם לכל החטאים. והגם שהתשובה היא פשוטה וידועה לכל, שהסיבה לכל החטאים הוא היצר הרע, אבל יש לדעת מהו המקור והשורש של היצר הרע, שהוא מסית את הנבראים שיחטאו. כלומר, בשביל מה הוא רוצה שהנבראים יחטאו בעולם? וכמו כן צריכים להבין מהו יצר הטוב, שהוא רוצה דווקא שהנבראים יעסקו בתורה ומצוות. וכפי שלמדנו, היות שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, לכן ברא הבורא נבראים, שירצו לקבל טוב העונג. כלומר, שיהיו להם רצון וחשק לקבל תענוגים, אחרת הם מרגישים שאין להם טעם בחיים. והם מוכרחים לקבל תענוג, אחרת הם מרגישים איסורים. והרצון לקבל הזה, הנטבע בהנבראים, זהו כל השורש של יצר הרע, שהוא מסית להנבראים שיעשו חטאים. אולם יש להבין, אם הבורא ברא בהנבראים את הרצון לקבל הזה, והוא עיקר מה שהנבראים נקראים בשם נברא, שזהו כמו שכתוב, שנברא נקרא יש מאין, שהוא דבר חדש, מה שלא היה מטרם שבראו, אם כן, למה הוא שורש היצר הרע? והתירוץ על זה מובא בתלמוד עשר הספירות, היות שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. לכן הרצון לקבל הזה, שאם הוא היה נשאר בצורתו שהיא באלמנת לקבל, אז הרצון הזה שהוא בהופכי להבורא, והיה מרגיש אי נעימות בעת קבלת התענוגים, לכן נעשה תיקון על זה הנקרא צמצום. כלומר, שלא יקבל את האור בכלי זה, הנקרא מקבל לעצמו, אלא שיקבל השפע דווקא בזמן שיש לו הכוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שהאדם רוצה לקבל לעצמו, נעשה איסור מטעם שכל מה שרצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון.
נו, לא יודע איך לדמות לזה. ההורים, או אנחנו בחינוך, אנחנו תמיד עושים לילדים תרגילים. אנחנו נותנים להם איזה קושי כדי שיתקדמו, כדי שיבינו מה, מה הם החיים, מה, מה הבריאה, מה הסביבה, איך להסתדר יותר נכון. אז אנחנו במקום לעזור להם כל הזמן, כמו לילד קטן, כל פעם אנחנו נותנים לו דייסה נגיד מיוחדת, אז לפי החום ולפי הכמות ולפי הכל מה שצריך. אנחנו מתאימים את עצמנו לגוף הקטן. עד כמה שהוא יותר גדול, אנחנו יותר ויותר נותנים לו דברים שיתגבר על עצמו, והוא גם כן גודל, זה נקרא שיכול להתגבר על דברים. קצת יותר קר אוכל, ולא בדיוק האוכל שממש כמו החלף אמו. ואחר כך שגודל, נגיד, לגיל של כמה שנה, שנתיים וכן הלאה, אז מתחילים אנחנו לתת לו כל מיני תרגילים. משחקים שלנו, זה רק בהתחלה כאילו משחקים, אבל גם כן ממשחקים הראשונים אנחנו רוצים שהוא יתפתח, שהוא יפתח עיניים יותר, ישמע יותר, יבדוק איך שזז, איך שדבר הזה עובד. זאת אומרת, התרגילים של המשחקים שלנו, כל מה שאנחנו נותנים לקטנים, הם כדי שיפתרו בעיות. וכאן גם כן, הבורא ברא אותנו ונתן לו בעיה, טבע שלנו, שאנחנו על ידה נלמד משהו יותר מזה, איך להתגבר על זה, איך להתעלות על זה, וללמוד שלב יותר מתקדם מעל הטבע הזה. אז אדם שמבין שבמה שהוא נמצא זה סך הכל המשחק אחד גדול, שעליו רק צריך ללמוד איך לחיות חיי נצח, חיים כמו שהבורא חי, אז הוא מקבל את כל העולם הזה בתור הזדמנות, בתור התרגיל. כמו שכתוב, שקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, בעולם אינסוף. מה זאת אומרת, עם לוויתן, עם כל הבריאה, עם כל הרצון לקבל שברא, הוא משחק. כך אנחנו צריכים לשחק בהתאם אליו, כן? ללמוד ממנו איך לשחק עם הרצון לקבל. ומי שמקבל את המשחק הזה עליו, מתקדם מעל המשחק לחיים האמיתיים. ומי שלא, אז הוא נשאר בתוך המשחק, וחושב שהמשחק זה הדבר האמיתי.
שוב, זאת אומרת שכל מה שהאדם רוצה לקבל לעצמו, נעשה איסור מטעם שכל מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, שהתחתון כבר עושה איסור אם הוא מקבל לעצמו ולא על הכוונה בכדי להשפיע נחת ליוצרו. נמצא שכל החטאים נמשכים בזה אם האדם רוצה לקבל לתועלת עצמו, וזה כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ומצוות שנתנו לנו לקיימם, הוא על הכוונה להביאנו אל הכוונה שנוכל לכוון ליבנו לעשות את כל הדברים בעל מנת להשפיע. וזה נקרא קדושה. ומכאן נמשך שהקליפה והסיטרה אחרה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמם, ובזה הם בהופכיות לקדושה. לכן אנו קוראים להרצון לקבל לתועלת עצמו בשם חדש, יצר הרע, היות שעל ידי זה שהוא רוצה למלאות את רצונו ולהנות לעצמו, בזה הוא לא נותן לנו לקיים תורה ומצוות.
זאת אומרת, בזה שאנחנו נמצאים בתוך הטבע שלנו, ואנחנו נכללים בטבע הזה, נדבעים בטבע הזה, הרצון הזה כל כך כובש אותנו, שאנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להתרומם ממנו, רק ללמוד עליו איך להתקיים בעולם הנצחי, בחיים הנצחיים, בהרגשת השלמות ונצחיות, ומתוך זה שהוא כובש אותנו ותופס אותנו, אז אנחנו קוראים לו יצרה. זאת אומרת, הוא בעצם לא רע, אם אנחנו נשאל אנשים הרגילים שנמצאים ברחוב. ההפך, על ידי כל מיני הרצונות, נטיות, תשוקות, הם מגיעים לאיזה מין תענוגים. בירה, טלוויזיה, ספורט, הישגים, כל מיני, וכסף, כבוד, שליטה. אלה רק אלו אנשים שמבינים שהם צריכים להתרומם מעל הטבע שלהם כדי לרכוש טבע נצחי ושלמות, אז רואים כמה שהרצון הזה הוא לא נותן להם לצאת, הם קוראים לו יצרה. אבל בעצם זה לא יצרה, זה שלא נותן להם לצאת וכל פעם תופס אותם וכאילו מחזיק ומושך אותם בחזרה, זה כדי לגרום להם רצון יותר חזק לצאת. זה ממש כמו עם ילדים, אתה לא נותן לו, הוא יותר רוצה, ובזה אתה מגרה אותו יותר ויותר ויותר לפתח רצון לרוחניות, עד שרואה שהוא חייב מצד אחד ולא מסוגל לבד מצד השני, אז מבקש עזרה ומקבל.
כי על ידי קיום תורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, באים לשמה.
זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו מתעסקים בלצאת מהרצון לקבל כמה שמפקיע מגיעה, אנחנו לא מסוגלים לבד, אבל המאמצים האלו הם מביאים אותנו להחלטה ברורה שחייבים, ואז מגיעים ללשמה. זאת אומרת, מגיעים לטבע השני. מטבע לקבל לטבע הנותן.
לכן אפילו בשלו לשמה, היצר הרע מפריע מלקיים תורה ומצוות, כי מתוך שלו לשמה באים לשמה. לכן מספק אולי יבוא, כבר מפריע. ולשמה נקרא שהאדם עושה הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. נמצא שהיצר הרע מפסיד בזה שהאדם עוסק בתורה ומצוות, עד כדי כך שהוא נאבד מהעולם. כלומר שהאדם הורג אותו עם התורה ומצוות שהוא מקיים, כמו שאמרו חז"ל, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. ופירוש רש"י, וליבי חלל בקרבי, יצר הרע. הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידו לחופו.
טוב, כאן צריכים להזכיר שאנחנו לא עורסים את הרצונות שלנו, אלא אנחנו לאט לאט על ידי תורה ומצוות. תורה ומצוות נקרא כל המעשים ומאמצים שאנחנו עושים לפי עצות המקובלים, כדי להגיע לתכונת הבורא, לתכונת ההשפעה. זה ללכת לפי המדריכים שלנו, לפי הספרים שלנו, ולארגן קבוצה כמודל האדם הראשון, המתוקן, שבו אנחנו, בתוך האדם הראשון הזה, בתוך המודל הזה, אנחנו מסוגלים להמשיך את המשחק שלנו עד כמה שיותר אמיתי ונכון ודומה לרוחניות. אם אנחנו עושים זאת, הדגמה כזאת, ומשתדלים בתוך החברה שלנו, כמו ילדים בקבוצה, לעסוק בכאילו השפעה, כאילו נתינה, כאילו אהבת הזולת, כאילו ברוחניות, אז כל הפעולות שאנחנו עושים בלימוד ובקבוצה, הן נקראות פעולות המצוות. והתורה זה נקרא שבא האור מלמעלה ומתקן אותנו, שנקרא מאור שבא מחזירו למוטב. איך האור הזה משפיע? כשאני עדיין לא גיליתי את הכל הרע שלי, ולא גיליתי גדלות המטרה, ולא גיליתי שפלות עצמי, עד כמה שאני לא מסוגל, אז האור הזה פועל עליי בלהתקדם, אבל בצורה הפוכה. הוא מראה לי כל פעם עד כמה שמטרה בעיניי לא גדולה, ועד כמה שהרצון שלי הוא שולט עליי וחשוב לי. זה אותו דבר. עד שאדם מגיע למצב, כמו שדיברנו, שהמאור המחזיר למוטף, מביא אותו למצב שהמטרה היא הכי חשובה, ושפלות האדם הוא כזה שהוא לא מסוגל לכלום. אז מתוך זה שמשיג בחברה על ידי לימוד הריקנות של עצמו, שאין לו כלום ואין לו שום תקווה למשהו, אם כך ימשיך, מתוך זה גודל את הנקודה הבאה, רק אחרי שהוא גומר את כל הסעת ההגיעה שלו, כל הכמות ההגיעה ואיכות ההגיעה, אז מתגלה שם בתוך ממש מאמץ הסופי, מגלה שהוא צריך לפנות לבורא. לפני זה הוא רק שומע על זה, אבל אין לו נחיצות הזאת. עדיין אין לו ייאוש הסופי. ואז הוא צועק, פונה, שהוא צריך עזרה מלמעלה. ואז בא המאור הזה, המחזירו למוטף. כל פעם הוא בא אליו באיזשהו מנות קטנות ומקדם אותו להרגשות יותר רעות על מצבו שהוא נמצא, מגלה לו יותר ויותר עד כמה שמצבו הוא רחוק, ההפוך מהמטרה, אבל בשלב האחרון הוא מגלה לו גם כן לאן לפנות, איך לפנות, איך לצעוק. ואז אדם צועק, הצילו, ומקבל מלמעלה כוח שמתקן כל הרע שלו, כל ה... מה שיש לו בתכונות הקבלה, מתקן אותם לתכונות ההשפעה.
שורה ובאמור. ובאמור כל מה שעושה היצר הרע שמפריע לו מלעסוק בתורה ומצוות, בצדק הוא עושה, כיוון שהאדם רוצה להמית אותו על ידי התורה ומצוות. לכן הרצון לקבל נקרא רע, מטעם שהוא עושה רע לאדם. משום שהיצר הזה הוא המפריע להאדם שיגיע לבחינת דבקות בהשם, הנקרא חיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
זה עם אדם מבדיל, שבהחלט כבר בדרגות המתקדמות בלא לשמה, שהוא פוסע לקראת תכונת ההשפעה שהיא נותנת לו, שהיא תיתן לו חיים הנצחיים, חיים מעל הכל הגבלות. אמנם שחיים האלו יהיו לא לפי מה שנהוג בעולם הזה, לא לפי ערכים שהעולם הזה מכבד, הוא לא ירגיש את עצמו עשיר, הוא לא ירגיש את עצמו שולט, לא ירגיש את עצמו הידוע, אלה הוא נכנס לעולם אחר לגמרי, שתכונת ההשפעה שולטת שם ומביאה אותו לקשר עם הכוח העליון. ודאי שתיאורטית אנחנו יכולים להגיד שזה דבר חשוב ביותר, ומה יש יותר טוב מזה, אבל כשרצון לקבל כל הזמן מפריע לאדם, מסית את האדם, מסתיר מהאדם את המעמד הזה הגבוה, אז ודאי שקשה לאדם לקבוע שרק זה החשוב.
וכשאדם בא לידי הכרה שהרצון לקבל לעצמו מפריע לו להגיע לעולם החיים, ורוצה שהאדם יישאר בעולם החושך והמוות, וכי יש בעולם דבר היותר רע שמפריע לו מלהגיע לחיים, אז האדם נותן להרצון לקבל לעצמו שם יצר הרע. כלומר, שהאדם מרגיש את הצרות הרעות שהוא גורם לו, אז הוא קובע לו שם רע. מה שאין כן מטרם, כשהאדם מגיע להרגשה זו, שהרצון לקבל לעצמו הוא המפריע בעדו מלהגיע להטוב העונג, אין האדם מכנה את הרצון לקבל לעצמו בשם יצר הרע. ומזה אנו רואים, זה שהרצון לקבל לעצמו מפריע את האדם מלקיימם תורה ומצוות, הוא צודק, היות שהרצון לקבל לעצמו רואה שהאדם רוצה להמית אותו. כנזכר בדברי חז"ל על פסוק וליבי חלל בקרבי, שהיצר הרע נעשה כמת אצל צדיקים שמקיימים תורה ומצוות, כדברי חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין.
זאת אומרת, בעצם הרע אין בעולם, אלא אדם קובע שזה רע בגלל שלא נותן לו להשיג את המטרה. אם הוא נמשך בצורה פשוטה, אני רוצה את זה להשיג, אבל הוא עוצר אותי ולא נותן לי. אבל אם הייתי מסתכל מצד השני, הוא לא נותן לי את זה להשיג מפני שאני צריך להתגבר עליו, שיהיה לי כוח יותר גדול ממנו, אז הוא בעצם מחייב אותי. זה כמו שבספורטאי, כן? עוד יותר להתאמן, עוד יותר להתאמן. זה כמו שנגיד משקלות שהוא צריך לעלות, כן? אז זה לא נותן לו לעשות, אז כדי שאתה תתגבר למשקל, אז נגיד 100 קילו אתה צריך להרים, כן? אז 100 קילו אז זה נגדך, ברור, כן? אבל זה כדי שאתה תתגבר על זה כל פעם. אז יצרה הוא מביא את האדם למצב שאדם ירצה את הרוחניות יותר ממה שיצר הרע עוצר אותו. אז זה לא נקרא יצרה, זה נקרא העוזר, שיהיה לך כוח גדול לרוחניות, כן? כזה שאתה עובר את המחסום, עובר את המדרגה הזאת פוטנציאלית, שאתה חייב את הכוח הזה, כן? לרוחניות אתה צריך נגיד לקפוץ 2 מטר. כן? אז כדי להגיע ל2 מטר האלה קפיצה, הרצון לקבל כל הזמן מצד אחד לוחץ עליך, כן? רע לך בחיים, הוא עושה לך רע בחיים, שאתה תרצה לקפוץ על המדרגה הזאת של 2 מטר, ומצד שני הוא כל הזמן עוצר אותך, כן? נותן לך קושי, שאתה תגדל את הכוח הזה של קפיצה. אז זה לא נקרא שהוא נגד, תלוי איך לראות, בעד, לכן זה נקרא עזר כנגדו.
נמצא שהרצון לקבל הזה, הנטבע בהנבראים, הוא השורש לכל החטאים שלא נותן להנבראים לקיים מצוות השם, מטעם שהוא רואה שרוצים להעביר אותו מהעולם. וזהו כמו שמובא במאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, אות א', רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ומבואר שם שעל ידי קיום תורה ומצוות זוכים להזדקך מהרצון לקבל לעצמו. לכן אנו מבינים טוב מאוד מדוע שהרצון לקבל הוא המפריע לקיים תורה ומצוות, והוא השורש והסיבה לכל החטאים. ומזה נמשך שאלו שרוצים לעבוד בדרך של השפעה, להם יותר קשה מלחמת היצר הרע. מסיבת שאלו אנשים הם ממש רוצים להרוג ולהמית את הרצון לקבל לעצמו, כלומר שהם רוצים ללכת בדרך התורה שהיא הפוכה מדעת בעלי בתים. שדעת בעלי בתים היא שאין הם עושים שום דבר אלא לתועלת עצמו. ולכן כשהם עוסקים בתורה ומצוות, כל כוונתם היא שירחשו על ידי זה שכר עבור תועלת עצמם.
זה תלוי איך אדם מסתכל. אם אדם מזדהה עם הגוף שלו, עם הרצון שלו, ונמצא בתוך הרצון, ולא רואה יותר שום דבר, כמו האדם הרגיל שבעולם הזה, אז כל ההישגים שלו הוא חושב שיהיו בתוך הרצון. רצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, לתענוגים גופניים, תענוגים למיניהם, מה שהוא יכול לתאר לעצמו. אין? זה, אז באמת, זה נקרא בעל הבית. שאני מתייגע בתוך הרצון שלי, אין? ורוצה בתוך הרצון לראות את התוצאה. ואז באמת חיים שלו הם, אם הוא בודק בתוך הרצון, לפעמים הוא רואה את עצמו המוצלח. ואם אנחנו מדברים על האדם שיש לו גם כן נקודה שבלב, אז יש לו לב ונקודה שבלב. אז תלוי איך הוא מגדיר את עצמו, מי הוא. או שהוא נמצא בתוך ליבו, אז כביכול רוצה להשיג רוחניות בכלים דקבלה. זאת תקופה שכך הוא חושב, שזה אפשר. עד שמתחיל על ידי, זה בעיקר על ידי הקבוצה, מתחיל להבין שזה בלתי אפשרי. למה על ידי הקבוצה? כי פעם שהיינו יחד, לפני החטא אדם הראשון, ואחר כך נעשתה השבירה, על ידי זה שאנחנו משתדלים להיות בקבוצה, לשחק כי כביכול באותה מודל האדם ראשון המתוקן, אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו לא בזה. ואז מזהים איפה הבעיה. מה שאם כן, אם אדם לבד משתוקק לרוחניות, אז תמיד הוא חושב שבתוך האגו שלו, בתוך הרצון שלו, כמו שהוא משתוקק, כך הוא יקבל את התשובה, כך הוא יתגלה לו העולם הרוחני ברצון לקבל. ודורשים הרבה שנים עד שיגלה שרוחניות מתגלה לא בתוך אותו הרצון שהוא מתייגע, אלא חייב להתעלות מעליו.
זאת אומרת שהם יישארו בהרצון לקבל שלהם, ורק מקודם שהתחילו לעסוק בתורה ומצוות רצו שכר עולם הזה, בשעה שעסקו רק בדברים גשמיים.
זאת אומרת, הוא מזהה את עצמו עם הלב, אפילו שבא ללמוד קבלה, אבל מזהה את עצמו עם הלב, עם הרצונות שלו, וככה מתקדם. כמו שהיה קודם לומד באוניברסיטה, ככה לומד חוכמת הקבלה. וחושב שבצורה כזאת, הישירה, זאת אומרת, הוא הולך בדרך, יש לו יותר ידיעות, יש לו יותר גם כן הכירות עצמית, וככה יתקדם. אבל אדם שמתחיל לשמוע שכל הפריחה שלו, כל הגדילה שלו, היא לא מתוך הלב, אלא מתוך נקודה שבלב, שזה חלק הילוקה ממעל, תחילת הנשמה, ונקודה שבלב אפשר לפתח אך ורק על ידי הקבוצה, כי נקודה שבלב זה אותו רצון שהנשמות היו מחוברות יחד, אז הוא מבין שהוא צריך להיכנס לקבוצה, ועל ידי הקבוצה לפתח נקודה שבלב, הוא מזדהה את עצמו, מחבר את עצמו, מדביק את עצמו לאותה הנקודה שבלב, ואז רוצה שלב שלו יעזור לו לפתח את הנקודה שבלב. זאת אומרת, עם כל האגו אפילו, הוא נכנס לתוך הקבוצה כדי לוותר על הלב ולהידבק מעליו לכל החברים עם הנקודה שבלב שלו. אז מאוד חשוב כאן איך אדם מתקדם, איפה הוא קובע את האני שלו, עם הרצונות שלו, כמו שבעולם הזה, או עם נקודה שלו, נקודה שבלב שהיא מעל הרצונות שלו, שהיא עכשיו רק גדלה והתחילה להראות את עצמה. צריך להבין שלהתקדם ברוחניות הוא יכול רק עם אותו רצון שנקרא בשביל מה אני חי, מה הטעם בחיי. עם אותו רצון שדחף אותו לבוא לחוכמת הקבלה. אותו רצון רק לפתח. ולפעמים קורה שהוא בא עם רצון הנכון לחוכמת הקבלה, ואחר כך עוזב את הרצון הזה, ומתחיל שוב להיות שקוע ברצונות הרגילים שלו, כמו שהיה קודם בחיים שלו. לרצון לכסף, רצון לכבוד, רצון לשליטה, רצון לכל מיני דברים להשיג בעולם הזה, מהחברה וכן הלאה. כמו שפונים הרבה פעמים אנשים ושואלים, האם על ידי חוכמת הקבלה אני יכול להשיג זה וזה 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 בעולם הזה? אני תמיד אומר, לא, החוכמת הקבלה לא מיועדת לזה. היא מיועדת רק לגלות לך כוח העליון, שאתה תתעלה מעל הכוח העליון, מעל העולם הזה, שאתה תהיה כמו הבורא. אבל לא בעולם הזה שיהיה לך יותר טוב. לזה החוכמה הזאת לא מיועדת. תזכור, עם איזה רצון אתה הגעת לחוכמת הקבלה. אז תישאר באותו רצון. הרי הגעת עם רצון הנכון, ונכנסת ללימוד, נכנסת לחברה, וכאן שוב אתה מתחיל להשתמש בכלים שלך הרגילים, בכוח, בשליטה, בלקבוע משהו. למה? אתה עם זה הגעת? אתה הגעת בשביל לשלוט כאן? נכון שכל הרצונות האלה מתעוררים בתוך האדם, אבל צריך כל הזמן להחזיר את עצמו לאותו המצב כמו שהיה בתחילה, לאותה הנקודה שאותה הגיע לגדל, לפתח.
שורה לעסוק. כי מי שעובד אצל בעל הבית, הוא רוצה שבעל הבית ישלם לו שכר. ואתה שהתחיל לעבוד ולקיים תורה ומצוות, מה שהשם ציווה אותנו, אז הוא רוצה שהשם ישלם שכר. נמצא שהכל על דרך לתועלת עצמו. מה שאין כן אחר כך, שהתחילו לקיים תורה ומצוות, היה זה על הכוונה שיקבלו שכר עבור הרצון לקבל שלהם עולם הבא. אם כן, היצר הרע נקרא רצון לקבל, לא מתנגד להם כל כך, היות שהרצון לקבל מתנגד להם רק מספק. כלומר, היות משלא לשמה באים לשמה, שפירושו שהגם שהתחיל לקיים תורה ומצוות עבור שיהיה לו שכר לתועלת עצמו, אבל על ידי זה יכולים אחר כך לבוא לשמה. דהיינו לעבוד רק לשם תועלת השם ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, מי שרוצה מלכתחילה לעבוד בעל מנת שלא לקבל פרס, כלומר שלא רוצה לעבוד לתועלת עצמו, בטח שהיצר הרע מתנגד לו על כל צעד ושעל. והיצר הרע רוצה לקיים הבא להורגך השכם להורגו. לכן עבודתם קשה ביותר מאלו אנשים שעובדים בעל מנת לקבל פרס. משום שהם אומרים מלכתחילה שהם רוצים לקיים תורה ומצוות בתור סגולה, שעל ידי זה יוכלו להרוג את היצר הרע. כנזכר, וליבי חלל בקרבי. ועתה נבין את השאלה ששאלנו, לפי מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. נמצא במה האדם השם אם לא קיבל עזרה הדרושה מאת השם. ולפי זה, מדוע האדם צריך לבקש סליחה מאת השם? והתשובה היא פשוטה, היות שהוא לא ביקש עזרה, כי חז"ל אמרו, הבא להיטהר מסייעין אותו. נמצא לפי זה שהעזרה באה מהשם לאחר שביקש עזרה. נמצא שחטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם.
זה בדרך כלל שואלים ביום הכיפורים, על מה אנחנו מבקשים סליחה. גם אתמול הייתה שאלה כזאת בשאלת המקובל, בתוכנית שלנו בטלוויזיה. על מה צריכים לבקש סליחה? בהחלט, למה? אם אנחנו נולדנו עם התכונות שלא בחרנו, אומרים גם אפילו מדענים, אומרים, יש גן של גניבה, גן של אונס, גן של כל מיני דברים, אלכוהוליזם, כל מיני דברים. הכל זה גנים, הכל זה רשימות בקיצור, בתוכי, על התכונות טובות ורעות כאחת, וכולם הם רעות, הרי אנחנו יודעים שיצר האדם רע מנעוריו. אז, ואחר כך אני קיבלתי חינוך במשפחה שלא בחרתי, ובבית ספר וכו' וכו' וכו'. אז אני כבר מגיע לגיל עמידה, כן? מי אני? אני לא אני. אלה עשו אותי כך, על ידי הטבע ועל ידי החינוך. ועכשיו דורשים ממני שאני אתנהג נגד מה שהם עשו. איך יכול להיות? אז על מה אני אבקש סליחה ביום הכיפורים? על ההורים שלי שחינכו אותי כך? על המורים שלי שכך נתנו לי דוגמה? הסביבה שלי שכך טלוויזיה, חברים וכל העולם כך נתן לי דוגמה שאני צריך להיות? מה אני יכול לעשות? אתם עשיתם כך. זאת אומרת, אין שכר ואין עונש וגם כן אין בחירה חופשית בכלל? אם אני פועל לפי מה שכך עיצבו אותי. אז על מה לבקש סליחה? בכלל אם כאן אדם, יש כאן איזה מכונה שמתנהלת כמו שבנו אותה. אלא אנחנו יכולים להגיד שכל האדם הוא נמצא אם מגיע לבחירה חופשית. הבחירה החופשית אנחנו רק יכולים לממש אם אנחנו מגיעים למודל של אדם הראשון, בקבוצה, שאנחנו רוצים להתחבר כמו אותם הנשמות השבורות שרוצות להיות יחד בצורה מתוקנת. ושאנחנו משתדלים לעשות זאת ולא רוצים וכן רוצים, לא מסוגלים, כן מסוגלים. כאן הבחירה החופשית שלנו שוב לבנות אותו אדם הראשון כמו שלפני החטא. בנשמות שלנו, בנקודות שבלב שלנו. ואז עד כמה שאנחנו מצליחים או לא מצליחים, כמה שמסוגלים, לא מסוגלים, שמממשים את הבחירה החופשית, שם אני נמצא כאדם שאני חופשי. על זה אפשר להגיד, רק על המאמצים האלו אפשר להגיד שאני חופשי, ורק על זה אפשר להגיד שכר ועונש. הצלחתי, לא הצלחתי, מגיע לי משהו או שכר, או מגיע לי משהו כמכה שאני עוד אתן קצת הגיעה כדי להצליח. זאת אומרת, לאדם הרגיל ברחוב אין שכר ואין עונש, אין לו על מה לבקש סליחה. אין לו בכלל לא ראש השנה וליום הכיפורים ולא כלום ברוחניות. סתם מנהגים מהלוח שנמצא לו על הקיר. אלה רק לאלו שמגיעים למימוש בחירה חופשית, אז יש להם ביקורת, ורואים שלא מסוגלים בעצמם לממש לפי הרצון שלהם את הבחירה, על זה הם מבקשים סליחה, על המאמצים הלא נכונים שלהם. ואז מתוך זה נעשה להם כגילוי המכשולים שלהם, ומתוך הגילוי של המכשולים, הם מגיעים לתוצאה הנכונה. זאת אומרת, לפתיחת העולם העליון. יום הכיפורים הוא מסמל לנו המעבר מהמאמצים שהיו עד כה, עד שמגלים כלי ריק, האגואיסטי, שלא מסוגל לכלום, לכן אנחנו לא משתמשים בו, אנחנו מפסיקים להשתמש בכל הרצונות שלנו, זה נקרא שצמים ולא מתרחצים, ולא עושים שום פעולה עם הגוף. גוף זה נקרא כל הרצונות של אדם, כמו בגוף של נשמה, הכוונה. לא עושים שום שימוש בכל הרצונות האלו, מפני שרואים שהם לא מסוגלים, שהם פסולים לקבלת האור העליון, ואחרי שמפסיקים להשתמש בו, מגיעים למצב שהכוונה שלנו מתחלפת מלקבל ללהשפיע על אותם הרצונות. ואז אנחנו, אחרי יום הכיפורים, שעוברים מזה לזה, מקליטה לעצמו לנתינה, אז מתחילים כבר תיקון הרצונות.
נמצא שחטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם.
זאת אומרת שחשב שהוא בעצמו יוכל להגיע לרוחניות, שרצון לקבל עדיין קשיר להגיע לרוחניות מעליו. זאת אומרת שאני עוד קצת אגיע, עוד קצת אגיע, ואני ארחוש את זה. זאת אומרת שעדיין לא נתן כל ההגיעה כדי שיתגלה שם עד כמה שהוא לא מסוגל. שוב, כמו שדיברנו, שב-100%, אם אני ב-100% נותן הגיעה, במספר 100 הזה, שאני מגיע לאחוז האחרון, שם רק אני מגלה שאני לא מסוגל וחייב לפנות לבורא. לפני זה אני לא יכול לפנות עליו. אני כל הזמן חושב שעוד מעט ואני בעצמי אגיע.
כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מהשם. אלא אם האדם אומר שביקש עזרה והשם לא נתן לו, על זה באה התשובה, שהאדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות. כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילות כל פה. ואם היה מאמין באמת, הייתה תפילתו שלמה, והשם שומע תפילה שלמה, היינו שהאדם משתוקק בכל ליבו שהשם יעזור לו.
זה בעצם מה שחסר. מכל הרצונות שאנחנו בודקים, רואים שהם לא מסוגלים לכלום, עושים בהם עסק, לא רוצים להשתמש בהם בצורה כזאת, זה מה שמסמל לנו יום הכיפורים, כן? ואז מתוכם צועקים. זה עניין של התפילות, כאילו, כן? צעקות. שמבקשים עזרה שיתקן את השימוש ברצונות האלו, שיהיו כנתינה.
מה שאין כן, אם תפילתו אינה שגורה בפיו, שהפירוש הוא שאין לו האמונה האמיתית שהשם יכול לעזור לו.
שזה מתגלה רק אחרי כל ההגיעה שנתן להתקדם בעצמו.
ושהשם שומע את כל מי שמבקש ממנו.
אין לו ביטחון עדיין הזה, חושב שלבד.
ושלפניו קטן וגדול שווים.
יכול להיות שגם זה הוא חושב, שמי אני מה אני, שיקבל עזרה.
דהיינו שעונה לכולם.
העיקר, לא חשוב מי הוא האדם, אם הרצון שלו הוא הגיע לקביעת המצב הנכון, שלא מסוגל לבד וחייב להשיג רוחניות, אחרת אין לו חיים, אז בטוח שמקבל עזרה.
נמצא שהתפילה אינה שלמה, לכן הוא צריך לבקש סליחה על החטאים שלו בזה שלא ביקש עזרה הדרושה מהשם.
זאת אומרת, על מה אנחנו מבקשים סליחה? סליחה זה בעצם התפילה היא תיקון. אנחנו רוצים להגיע לכזה מצב שהבקשה שלנו היא תהיה מכל הרצונות מעומק שלהם ב-100%. היום הכיפורים זה לא בא לפי התאריך, זה בא לפי המצב. אז על ידי זה שאדם בודק את עצמו ומשתדל להגיע למצב כזה, שנקרא יום הכיפורים, הוא לזה מגיע. זה יכול להיות שמשתדל כל יום ויום, שיקרה לו דבר כזה כמו יום הכיפורים, שהוא בודק שבכל הרצונות הוא לא יכול להשיג כלום, שרק צריך בזה שיהיה לו דרישה לבורא שייתן לו כוח, ורק מתוך זה הוא עובר לעולם הרוחני. אז כל יום הוא רוצה שיקרה לו יום הכיפורים, וכשמגיע באמת למצב הזה, אז זה נקרא יום הכיפורים. יכול להיות באמצע הלילה בחורף, או בסתיו, או באביב, זה לא חשוב מתי, או בערב, או בבוקר, או... זה לא מדובר על היום, מדובר על המצב הפנימי של האדם.
והגם בבחינת הפשט יש תירוצים אחרים, אבל בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, עיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהשם.
העיקר החטא הוא שאדם לא מבקש מהשם, אבל הוא לא יכול לבקש. אני לא יכול עכשיו לצעוק, אני עכשיו קראתי בספר שצריך לבקש מהבורא, אז אני צועק עליו, תעזור לי. זה חניפה, זה שקר. אלה, זה חייב להיות מתוך העומק הלב, ובסדר סיבה הוא מסובב, בצורה הדרגתית, עד כמה שאני משקיע את עצמי בצורה הנכונה, אני מגלה יותר מצד אחד גדלות המטרה, מצד שני נבזות עצמי, משני נקודות האלה כמו כתר ומלכות, עד כמה שהם מגיעים לריחוק, שכל הרצונות שלי הם באמצע בין כתר למלכות, כל הרצונות שלי, ואני רואה שבהם אני לא יכול להשיג גדלות הבורא האמיתית ושפלות את עצמי האמיתית. לא מסוגל. אני חייב להגיע למצב שאני צועק, אבל אני גם כן לא מסוגל להגיע לזה שאני צועק. ואז גם על זה יש תפילה. זאת אומרת, על המצב הסופי. ואז הוא מבקש, מה מבקש? סליחה על זה שלא יכול לבקש מהשם שיעזור לו. האדם ברגע האחרון, בשלב, זאת אומרת, ממש ברגע האחרון, שרק תבקש, אז הוא רואה שהוא נמצא במצב שלבקש מהבורא, הוא כבר צריך להיות מעבר לרצון לקבל שלו, כאילו מחוץ לגוף שלו. ולא מסוגל. הרצון לקבל עוצר אותו בפנים, כך שלזה הוא לא מגיע. ואז יש כאן סליחה. זאת אומרת, בקשה שתעזור לי לבקש ממך, מפני שמתוך הרצון לקבל אני לא יכול. אני לא יכול לצאת מהקליפה שלי. אז מה הוא אומר? שהחטא הוא בזה שאדם לא מבקש מהשם שיעזור לו לנצח את הרע. לא מסוגל, כי לבקש לנצח את הרע צריכים להיות מחוץ לרע הזה, מחוץ לטבע שלנו, ואנחנו את זה לא יכולים. אז לפחות לבקש לזה שאי אפשר, ועל זה הוא מבקש סליחה, שאני לא מסוגל לבקש בצורה אמיתית, אבל אתה פתח לי. זה דומה למה שאנחנו מדברים על הפסח, כן? על ארבע בנים ששואלים, כן? אז לא מגלים מהמצרים לא חכם, כן? ולא טיפש, ולא אף אחד, חוץ ממה? את פתח לו, שאין לו יודע לשאול. מה זה אין לו יודע לשאול? אין לו יודע לבקש. הוא לא מסוגל לבקש, כי הוא יודע שהוא נמצא בכזה מצב, בכזה רצון אגואיסטי, שהוא לא נותן לו אפשרות לבקשה. ומכאן והלאה מבקש עזרה. אז זהו, עכשיו השאלות, לאט לאט. אני לא רציתי בהם זה לשאול, כי קודם כל המאמר הוא כולו קצר, וכולו הוא עובד ככה בנטייה אחת. עכשיו אפשר לשאול. כן.
שאלה ממוסקבה. האם המצב שהוא מוכנות לתפילה מגיע לכל בן אדם שנמצא בקבוצה באותו הזמן, או זה מגיע לכל אחד בהתאם לכלי שלו?
ודאי שכל אחד שמשתתף בקבוצה, הוא מתפעל בצורה כללית מכל הקבוצה, ולכל הקבוצה יש רמה מסוימת משלה, ואדם שנכלל בה הוא לאט לאט משך הזמן, כמו נגיד ילדים בגן ילדים, הן? נכנסים לאיזושהי קבוצה, לאיזו כיתה, ושם הם נמצאים יחד, אז פחות או יותר הם לומדים אותם דברים ונמצאים באותו המצב. אז יש מצב הכללי של הקבוצה, ויש מצב הפרטי של כל אחד ואחד עד כמה שהוא משקיע. אז יש מצב כללי ופרטי. כמו שבעולם הזה, העולם בעצמו נמצא באיזשהו מצב הכללי, ואני בהתאם לזה יכול להיות יותר ויכול להיות פחות, אבל אני נמצא באותה תרבות ובאותו חינוך ובאותם ערכים. אני נכלל עם כל העולם גם כן. אני לא נמצא מלפני 500 שנה, אלא אני נמצא במצב המסוים, בעולם המסוים. כן.
אמרנו שבסופו של דבר המטרה של כל מצב זה להגיע לדרישה, לצעקה. השאלה שלי, מה שלא ברור לי עדיין, זה עד שמגיעים לאותה צעקה, איך אני נזהר שהרצון לקבל לא יבלבל אותי ויגיד לי תנסה את זה, תנסה את זה, עכשיו תנסה ככה אולי. איך אני יודע איך להתמודד עם זה?
לזה יש לנו כל המאמרים, לזה יש לנו חברה, לזה יש לנו תקנון, לזה יש לנו כל פעם, כל בוקר חברים ומדריך. איך להגיע קודם כל ליחס הנכון שלי לחיים. כן? זה בעצם. כן? כי אדם בא עם השאלה מה טעם בחיי. זאת אומרת, מה אני עושה בחיים האלו, בשביל מה החיים, איפה נפלתי, איזה עולם. ומה קורה כאן? הוא רוצה לדעת מה איתו, בשביל מה הוא חי, מה התועלת וכן הלאה. אז שישאר עם הנקודה הזאת, שלא ישכח אותה. הבעיה היא שאין שכחה. שכחה היא כוונה שהוא נכלל ברצונות האחרים. תלוי איזה רצונות עכשיו הם יותר גבוהים ושולטים בו. עכשיו שולטת נקודה שבלב, אני פתאום נדלג בחיים שלי, אך העולם הזה לא שווה כלום, אני רוצה להשיג משהו למעלה מזה, זה הכל זבל, זה הכל לא שווה. כן? זאת אומרת, בא אצלי בלב, כן? יש איזשהו נקודה שבלב, כן? והיא עכשיו דורשת, כן? האמת זה היא לא נמצאת בלב, אבל נגיד שהיא ככה נקראת נקודה שבלב, כי היא מתגלה בתוך הרצונות שלי. זה רצונות של העולם הזה. וזה הנקודה. הנקודה הזאת היא נמשכת לחזור למערכת אדם הראשון. וכאן למקום שלי. לזה היא נמשכת. ואז אני ששואל מה הטעם בחיי, אני בעצם שואל בשביל מה אני חייב להיות בתוך הרצונות האלו, מה הרצונות האלו נותנים לי. אני עליהם שואל, אני צריך להיות במצב הרבה יותר גבוה. האדם לא מבין את השאלות האלה, אבל בעצם זה מה שמדבר בו. ואז הוא מגיע אלינו, ואנחנו לכן מחכים רק האנשים האלו, לא כל העולם. לא אלפי אנשים, מן הסתם ככה, אלא אלו שמתעוררת בהם אותה הנקודה. אבל כשהיא מתעוררת, והוא שואל, בשביל מה אני צריך כל העולם הזה, אני רוצה להתעלות מעליו, בא עם זה, אומרים לו, כן, אתה צריך להיכנס לקבוצה, כן? שהיא עובדת לפי העקרונות, לפי החוקים, אדם הראשון לפני חטא. לפני החטא. תנסה להיכנס לזה. אתה מסוגל? אתה רוצה? אנחנו נעזור לך, נתמוך בך. תראה, אנחנו לומדים. מה אנחנו לומדים? בחומת הקבלה אנחנו לומדים חוקים האלו, מה שיש כאן. חוקים האלו, מה שיש באדם הראשון. אין נברא אחר. כל המערכת הזאת שאנחנו לומדים, ההשפעה והדדית, שם כל מיני דברים, איך כל הנשמות מתחברות במערכת הזאת באדם הראשון, אחד עם השני. איפה שהייתה שבירה, הייתה שבירה בקשר בין כל הנשמות, כן? אנחנו לומדים איך להתקשר ביניהם, ששוב יהיו כנשמה אחת. אז זה המצב יהיה מתוקן, אז התגלה ביניהם המצב שנקרא העולם הבא, חיים רוחניים. אבל בעיה היא שאדם מגיע לקבוצה, ובמקום ללמוד את החוקים האלה של אדם הראשון לפני חטא, ולהשתדל לקיים אותם בקבוצה, הוא פתאום חוזר במקום נקודה שבלב, ללב שלו, לרצונות של העולם הזה. הוא אפילו לא מודע לזה, לא מודע לזה, מה שקורה. ומתחיל עם הרצונות האלו, האגואיסטיות, פתאום להשתמש גם כן בקבוצה. או לחכות שבתוך הרצונות האלו הוא יקבל תגמול, ישיג את המטרה הרוחנית. אתה צריך לברר כל הדברים האלה, לאט לאט זה מתברר, אבל הכל תלוי בעצם בקבוצה. אם נכלל בקבוצה חזקה הנכונה, שכל הזמן מבררת לו את הנקודה הזאת, שאין תיקון אחר, אלא רק התקללות בין הנשמות, וחייבים לקבל על עצמנו את החוקים האלו, לראות אותם לפחות, עד כמה שאנחנו לא מזדהים איתם, עד כמה שאנחנו מנוגדים להם, שונים אותם, אז מתוך זה מתגלה לו יותר מהר את האמת. כן.
אני רוצה לחדד את השאלה יותר. אחרי השלב הזה שבן אדם מגלה את הנקודה שבלב, שהוא מקבל, שהוא רואה את השלב הבא, השאלה עד לאותו שלב שהוא מתאמץ בכוחותיו, עד שהוא מגיע לפנייה, באיזה מצב הוא צריך להיות, באיזה הרגשה הוא צריך להיות במתח פנימי, ככה שהוא באמת עושה את ההשתדלות המקסימלית, בלי שהרצון לקבל יבלבל אותו ויגיד לו, עוד לא ניסית לעשות, אולי תנסה ככה כדי להגיע לאותה מדרגה. איך הוא פועל במצב הזה בצורה הכי
יעילה? אני עניתי לך על זה, ואתה בשלך. עניתי לך שחוץ מהקבוצה ולימוד איך להתקיים בתוך הקבוצה, כדי לממש בה, כמו ילד בתוך המשחקים, את התנאי הזה של חיבור בין הנשמות, הוא מחפש בתוך עצמו איפה הרצון הזה שאני יכול להיות מחובר עם אחרים, איפה הנקודה הזאת שלי, הנקודה הזאת מושכת אותי לרוחניות. אבל מה זה רוחניות? הוא הולך ומסביר לעצמו מה זה נקרא רוחניות. רוחניות זה השפעה, לצאת מתוך עצמי, מתוך הכלי שלי, מעליו. יש לנו רצונות, כל הרצונות שלנו, חלק אותם לחמישה חלקים, זה כל הרצונות שלנו. כולם הם עכשיו כדי לקבל וליהנות. אני צריך לעשות הפסק בחיים האלו, זה מה שיום כיפור מסמל, ולהתחיל לעבוד איתם על מנת להשפיע. כמה שהביות יותר גדולה, כך אני משיג את העולם הרוחני. אני עובד עם רוחניות 1, 2, 3, 4, 5. בהתאם לזה משיג עולם 1, 2, 3, 4, 5. עולם המדרגות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שמגיע לאינסוף. גמר התיקון. זה הכל. מעבר מקבלה להשפעה, כן? זה נקרא עברת המחסום. אם אני בודק את עצמי ורואה את עצמי עד כמה שאני לא בסדר ומשתוקק לעבור את זה, זה נקרא לא לשמה. אם אני כבר עברתי והולך במדרגות האלה, נקרא לשמה. אין יותר. אין לנו יותר חוץ מזה. כך אנחנו עובדים. כן. לא שומעים, אתה אומר לי את זה ביחידות ככה באוזן, תגיד לכולם, נו, ככה.
כתוב, השם קרוב לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת.
כן.
למה נראה כאילו שיש כפילות במשפט הזה?
מצד אחד, השם קרוב לכל קוראיו, כן? אבל לאיזה מהם? כולם צועקים עליו, ואליהם הוא קרוב. אבל אשר יקראו באמת, להם הוא עונה. כל אחד אומרים שצועק, אפילו בצורה שקרית, לא חשוב. אדם ש... נו, בהסתם, צעקות צעק. אבל בכל זאת, מתוך הצעקות האלו, הוא עושה איזה מאמץ, אפילו כדי לבצע איזושהי פעולה שקרית. כן? אז הבורא מתקן אותו. נותן לו איזושהי הרגשה, נותן לו איזושהי סתירה קטנה, ואדם מתחיל לאט לאט להבין לעתיד אחרי כמה כאלו בקשות שקריות שקורה את זה בשקר. אבל עונה על אלו שיקראו באמת. באמת זה שהוא פונה מתוך הלב שלו, מתוך עומק הלב, ורואה שבעצמו לא מסוגל להגיע לתיקון. כן.
דיברת עכשיו על המחסום. אני אתמול שוחחתי ככה עם אחד מהתלמידים שלנו שצופה אותם באופן קבוע דרך האינטרנט, והרגשתי שאלה ורציתי לשאול אותך היום. מחסום, הוא הרגיש שזה מדרגה מאוד גבוהה מצד אחד, מצד שני הוא כבר לומד הרבה שנים איתנו, ממש יום יום, והרגשתי איזושהי עייפות, היה ממש כזה מחסום, מחסום, מתי, היום, מחר, עברתי, לא עברתי, השאלה זה ממש נעול את זה.
No.
מה ההשתקפות הנכונה? מה הוא צריך במדרגה שלו, במצב שלו
עכשיו? קודם כל אני לא מבין למה אתה אומר שהעייפות זה רע. ואתה עייף ויגיע, זה יפה מאוד. זה העבודה בגלות, במדבר, שאנחנו עושים כדי להגיע לרצון הנכון. אתה צריך להתייאש מכל הרצון שלך, מכל הגישה שלך הרציונלית הגיונית, כן? הגיונית, להגיע לרוחניות. אתה משתוקק, אבל אתה משתוקק לרוחניות. אתה מצייר לעצמך איזשהו תהליך רציונלי, הגיוני, לפי הרצון לקבל שלך. מטרה לפי הרצון לקבל מה שנראית יפה. ההשגות בתוך הרצון לקבל. אתה מתאר רוחניות לגמרי לגמרי שזה ההפך ממנו. אז להגיע לקביעת המצב הזה נכון, אתה צריך להתייאש ודאי. מיואש מכוחותיו עצמו, כמו שהוא כותב, אין רגע בחיי האדם יותר יפה מזה שמיואש מכוחותיו עצמו ואין לו שום אפשרות להגיע לכלום למה שרצה, כי אז, רק אז הוא נותן את הבקשה הנכונה. לא שאנחנו צריכים לשכנע את הבורא שיעזור לנו. הרצון שלנו, אם הוא לא בסדר, הוא לא מגלה את התופעה הרוחנית הבאה. כך בכל המדרגות. כן? אתה יודע, זה בכל מקום, בפיזיקה, במכניקה, בכל החוקים, כן? בכימיה, בהתחברות בין החלקים. אם אני רוצה לעלות מדרגה לדרגה, אני צריך כאן לעשות איזושהי עבודה, כן? לחמם, לקרר, לתת לחץ, לתת איזושהי אנרגיה, הגיעה בקיצור מצד האדם, כדי לקפוץ מהמצב אחד למצב השני. זה מדרגה מספר 1, זה מדרגה מספר 2. אין לי ברירה. אני חייב לתת כאן הגיעה. כן? אני חייב. ההגיעה לתת. והנדרשת שהיא תעזור לי לגלות המדרגה מספר 2. מה זאת אומרת ההגיעה הזאת? אני, כאן אני הייתי עם הכלי מיוחד, וקיבלתי בו הבנה והרגשה מיוחדת, כלפי מדרגה אחת. כאן אני כבר צריך להיות בכלי יותר גדול, כן? ולקבל בו משהו חדש. אז אם אין לי שמיעה קצת יותר, ראייה קצת יותר, כל החושים יותר, בהבנה יותר, אני לא מגלה איפה אני נמצא. נגיד האדם שמתעורר מתוך חוסר הכרה. אני חייב להכין את עצמי כדי להרגיש מציאות. המציאות נמצאת לפניי. הכל נמצא כאן. כל העולמות, כל העולם אינסוף נמצא כאן. אבל אני לא מגלה. כדי לגלות כדי לגלות זאת אני צריך במדרגה אחת להקפיץ כל החושים שלי וההבנה שלי. הם עולים רק בצורה הדרגתית, ספרותית. עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אבל אני כך חייב לעשות. יוצא שעד שאני לא מאגר בתוכי כל היוצרות, כל ההבחנות, לא מתברר לי מצב החדש. וברגע שאני משיג את זה, בום, ואני פתאום מרגיש את עצמי תוך כמה שניות. כן? תוך שנייה. אוי, אני כבר במצב אחר. מי שלא ירגיש, ירגיש. אתם עוד תרגישו איך שזה קורה. פתאום משהו קורה והכל נראה אחרת, הכל הפוך ממה שקודם. אנחנו כבר מכירים את הדברים האלה על עצמנו. מה קרה? אתה פשוט עברת את הכמות ואיכות ההגיעה ממדרגה למדרגה, עכשיו בסף הבא מתגלה לפי הכלים שגילית. אבל אם אתה לא מגלה את הכלים, במה אתה תגלה? האור נמצא במנוחה מוחלטת, אתה נמצא בכל האור אינסוף, אבל לפי הכלים שלך אתה בצורה הדרגתית צריך לגלות אותו, לגלות אותו יותר, יותר, יותר. אז אנחנו מדברים על התפתחות חושים, על התפתחות ההרגשה והתפתחות ההבנה. וזה בצורה כזאת הדרגתית שקורה. נו, שאלה אחרונה מאינטרנט ונעבור לחלק השני. כן.
אז יש לנו שאלה מראשון לציון. אני לא רוצה כסף ולא כבוד וחי בצורה אדישה ולא מעניין אותי הרצונות הגשמיים. האם זה אומר שאני עדיין לא מוכן לתחילת התיקון שלי בגלגול הזה?
אני רואה הרבה אנשים ברחוב שוכבים, כן, לידם איזה קופסה עומדת. האדם לא מרגיש שחסר לו כלום. יפה. החיים יפים. לא חייב לאף אחד. לא מרגיש בכלל שעובר הזמן. חופשי. אפשר לקנות בו. כן? כך אומרים הוא מרגיש שכל העולם כולו הוא שלו. האם הוא מוכן לרוחניות? יש הרבה אנשים שבורחים מהחברה, נכנסים לאיזשהו טבע שם, יושבים על פסגת ההר שם, עושים מדיטציות למיניהם, מוכנים לרוחניות. מוכן לרוחניות זה נקרא שעם כל האגו שלו הגדול, כמה שפיתח אותו, דווקא כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז היצר יותר גדול, כל הרצונות יותר גדולים. יש לו רצונות גדולים מאוד שהתפתחו לכסף, לכבוד, למושכלות, לתאוות, יותר מכולם. ועל פני זה הוא מעדיף רוחניות. תראה, הרוחניות מושגת עם אדם גילה, כמו שכאן ציירנו, אם אדם גילה שכלפי העולם הזה הוא לא רוצה שום השגות, אבל הוא רוצה כל העולם הזה. הוא מעדיף רוחניות מעל זה, אבל הוא כל העולם הזה רוצה. אחרת, על מה הוא עולה? על איזה הר סיני? על מה הוא מעדיף? הוא חייב אביות כדי להגיע לרוחניות. איך הוא עולה? כל הזמן האגו גודל בו. הוא התחיל עם האגו הקטן שלא רצה כלום מהעולם הזה, וכאן התגלה בו נקודה שבלב, זה האגו הקטן, וזאת הנקודה. ואז הוא אומר, אני רוצה רוחניות. אבל בגובה כזה הוא לא משיג. הרוחניות נמצאת עד שיתגלה בו, וכאן אצלו בפנים, זה האגו שעדיין מוסתר. זה הנגלה, וזה האגו, האגו הנסתר. ואז עד שהאגו הזה בצורה הדרגתית לא תעבור אליו בצורה שתתגלה, ממצב אחד נגיד לשתיים ולשלוש. כן? שכל האגו, כל האגו נגלה. אז, וכאן צריכה להיות נקודה שבלב, למעלה מזה. אז לא נקרא שהוא רואה את עצמו. הוא צריך לראות בתוך האגו הגדול הזה שנגלה. כן? הוא צריך כאן לראות את הייאוש שלו. כן? הוא צריך לראות שהוא רוצה את הרוחניות, היינו השפעה, כי זה ייאוש מקבלה. ואז הוא מגיע למצב שרק את זה רוצה. עכשיו, להגיע למצב שהאגו יתגלה, האגו הזה שנסתר. האגו שנסתר הוא במיוחד אגו לא לעולם הזה. הוא במיוחד מהשבירה. מהשבירה. זאת אומרת, לגלות אותו, להביא אותו למעלה, תוספת הזאת. ועוד תוספת הזאת, אתה יכול רק על ידי הקבוצה. כי זה האגו שנסתר, הוא מתוך השבירה באדם הראשון. שהיו משתמשים בקשר בין הנשמות. לכן רק על ידי הקבוצה אתה יכול לגלות אותו. יש אנשים שלא מתעסקים בזה, הם לא מגלים. אז יוצא שעם אותו האגו שהם הגיעו אלינו, כן? הם בעצם נשארים. יש כאן עבודה מאוד מיוחדת שמקובלים מספרים לנו עליה שצריכים לבצע. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים באותו מערכת אדם הראשון. נדמה לנו שאין קשר בינינו. הבורא כך עשה שאין קשר בינינו. כן, כך הוא, כך סדר, כאילו אין קשר. רוצה שאנחנו נבנה את הקשר. אין יותר מה לעשות. זה עבודה הכי שנועה, אף אחד לא רוצה אותה. אני מוכן לעשות כל דבר חוץ מזה. אז אם אנחנו רוצים לגלות אגו הנכון, אנחנו צריכים להשתדל לקשור אחד להתקשר בינינו. אחרת אגו שיתברר לך זה שטויות, כלפי העולם הזה, כל מיני התענוגים האלו, מה שהחברה מספקת לך, זה שטות, זה כלום. אתה צריך אגו של עולם הרוחני. אגו של עולם הרוחני זה שנאה שמתגלה לא בעולם הזה שכל אחד רוצה לנצל את השני. זה שנאה שמתגלה בזמן שאתה נמצא בחברה שמשתוקקת כולה להיות כאדם הראשון. אז אתה מברר בדיוק מה שבור. שאתה מתעסק בזה. לכן שאלה במה אדם משקיע את החיים שלו שהגיע לחוכמת הקבלה. מה הוא עכשיו עושה? או שהוא סתם לומד, גם טוב בינתיים, אבל שלא יחשוב שזה כבר הוא נמצא בתהליך. התהליך מתקין מזה שהוא מבין שזה הוא צריך לעשות. לקשור את עצמו עם הזולת. איפה הייתה השבירה, שם חייב להיות תיקון. נפלנו מאהבת האחים לשנאת הזולת, צריכים לעלות בחזרה. ואף תראה כמוך כלל גדול בתורה. אין מה לעשות. יכולים להסכים או לא להסכים. זה חוקי הטבע. זה חוקי הטבע. אז או שאתה הולך לברר אותם ולהשתדל לקיים אותם, כי אתה כבר רואה, החכם רואה את הנולד, שאין ברירה, ושזה נמצא ביסודו של המציאות, או שאתה, נו, אל תעשה. לאף אחד זה לא נעים. זה דבר, שוב אני אומר, הסנוי בתכלית. אבל אין ברירה. אם אתה מסתכל על הטבע, אתה יכול משהו להגיד? אחר כך אנחנו רק יכולים להצדיק. שאנחנו מצליחים, אז רואים מה אנחנו מרוויחים מזה. לכן, לחבר לעצמו יותר ויותר ויותר האגו ולהגיע ליום הכיפורים, שאתה רואה שאתה לא מסוגל, מה ניסית לעשות שאתה לא מסוגל? אתה אומר שאתה לא מסוגל. אתה ניסית להתחבר? אתה ניסית להשפיע, לגרום לאחרים שיתחברו גם כן? עבדת בהפצה, נתת לזה הרבה כוח שלך. גם מהכיס שלך, גם מהמאמצים כל מיני, עם החברים הקרובים, עם האנשים הרחוקים. אתה ניסית לבנות בחזרה את המודל הזה, האדם הראשון? לפי זה מתגלה המקום השבירה. שאתה מגלה את המקום הזה, השבר הזה, כן? שאתה מגלה אותו. אז אתה מתוך זה נותן תפילה נכונה. נו, נצא לפחות קצת לשיעור.
נעבור לחלק השני של השיעור בספר קבלה למתחיל.